כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק במשנה, פרקי אבות פרק ד', אל תהי בז לכל אדם. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. אומרת המשנה פרקי אבות, אל תהי בז לכל אדם. אומר רבי עובדיה בר תנורה, אל תאמר מה פלוני יוכל להזיק לי. תהיה עירני לכך, שאם היום אתה פוגע באדם אחד, מחר הוא עתיד להחזיר לך. כך אומר המאירי, אפילו פחות שבפחותים, אל תקל שנאתו עליך, כלומר אל יקל בעיניך מה שהוא שונא אותך, תשמר ממנו. אין לך אדם שאין לו שעה, ושמה עומדת לו לאדם הפשוט הזה בעיניך השעה, והפעם בשעה הזו יצליח להזיק לך, או הפוך, לעזור לך. לכן אל תהי בז לכל אדם, אתה לא יודע איזה אדם שעתו תעמוד לו, והקערה תתהפך על פיה, והוא יעלה לגדולה, הוא יעזור או יזיק. וכך אומר שלמה המלך בספר משלי, בז לדבר יחבא לו. אם אדם בז לדברים מסוימים, הוא לא עירני לסכנה שיכולה להיות שם, זה עצמו, הדבר שאדם בז אליו, יכול להפוך עוד לחבלה. ויש כמה וכמה דוגמאות שלמדנו להיזהר מלבזות אדם גם בשעה שנראה שהחשש שמה הוא יזיק בעתיד הוא רחוק. כך מצינו באבי מלך שביזה את יצחק והוא אמר לו לך ואחר כך ביקש את חברתו. כך מצינו במעשה יוסף והשפטים, בהתחלה הם ביזו אותו, לאחר מכן הם התחננו שיסלח על פשע האחים ולא יתנקם בהם. כך מופיע בספר שופטים, מעשה אנשי גלעד, הם ביזו את יפתח, ואחר כך היו צריכים לו, כדי שילחם באויבים. היעבץ מסביר, ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כל דבר, ובטח את בני האדם, האדם שבז לברואים של ריבונו של עולם, הוא כמו היינו אומרים בצורה סמויה אומר, לחינם הדבר הזה נעשה. כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי, לועג לרש, חרף עושהו. מי שלועג לרש, הוא מחרף את העושה. הלועג לרש, הרי הוא כמחרף את עושהו, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כל מה שברא, הכל נצרח. וגם המשנה אומרת, אל תהי מפליג לכל דבר, הכוונה היא לא לזלזל, במה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם ולומר שהדבר הוא מיותר. כי כל נברא אמורה להיות בו התגלות כבוד השם, והאדם הוא זה שצריך לגלות את התגלות כבוד השם. כמו שאומר שלמה המלך, כל מה שפעל השם זה למענהו. אומר הנביא ישעיה, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו, אף עשיתיו. ולכן אל תהי בז לכל אדם, אל תהי מפליג לכל דבר. בתפארת ישראל כתב, אל תהי בז לכל אדם, אפילו לאדם שהוא כסיל, אפילו לאדם רשע. ולמה? בספר עבודת ישראל כתב, אל תהי בז לכל אדם, גם לעמי הארץ ופחותי הערך, ורישי ישראל רחמנה לצלן, כי אין לך אדם שאין לו שעם, ולתפילתם שעה הקדוש ברוך הוא, עתיד גם לשמוע את תפילתם, גם לרשע יש שעה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא פונה אליו, ואם לא הייתה שום תקווה, הוא לא היה כאן בעולם. עצם זה שאדם בעולם מעיד על איזושהי תקווה מסוימת. בספר עבודת ישראל כתב, בכל זאת, התנא לא מדבר על מישהו רשע גמור, שזוהי מצווה לבזות אותו, וזה כבוד שמיים שמבזים אותו. וכשמבזים אותו, הכוונה היא על המעשים הגרועים שהוא עושה. הגאון רב שלמה קלוגר אמר כך, אל תהי בז לכל אדם, ומה הכוונה? אל תבזה את עצמך בפני בני אדם אחרים. ומה הכוונה? הענבה היא מידה טובה, היא מידה חשובה, אבל בכל זאת צריך להיות ענב, זה ודאי. אבל לשים לב שהענבה לא פוגעת באדם, לא פוגעת בחברה שלו. יש מי שהוא ענב ומנצלים אותו בגלל זה. זוהי ענבה ששכרה יצא בהפסדה. היום מנצלים אותו, מחר ינצלו אותו, עוד שנה, שנתיים, הוא יפסיק לומר לעצמו, אני מוכן לוותר, אני מוכן שיפגעו בי, יעליבו אותי, התסכול עתיד להצטבר, ואז הוא יכעס, ואז יהיה כעס גדול, תסכול ואכזבה, מה שיכול להביא די מצב שהוא יפרוק מעליו, רחמנא ליצלן, עול מלכות שמיים. לכן אל תיבז לכל אדם, אל תבזה את עצמך בפני כל אדם. כמו שמצינו בגמרא מסכת מגילה בדף כ"ח, תלמיד חכם שמברך לפניו עם הארץ, אפילו כהן גדול עם הארץ, אותו תלמיד חכם חייב מיתם, כי הוא אסור לו לבזות את עצמו בפני עם הארץ. וזה מה שאמר בן עזאי, אל תיבז לכל אדם, אל תבזה את עצמך בפני כל אדם. אמנם יש גדולי ישראל, יש את הרבנים שלך, יש את האנשים מעליך, שכן אתה רוצה להיות בבחינת ספטותיך נוטפות מור, ואתה אבק לאפר רגליהם, כל זה נהדר, אבל תלוי בפני מי. אל תיבז לכל אדם, אל תבזה את עצמך בפני כל אדם. אין הכוונה כאן שהאדם יעמוד על דעתו, שהאדם יהיה עקשן ולא יאפשר לאנשים אחרים להתמודד יחד, להסתדר יחד. ודאי שהאדם צריך לגלות גם גמישות, אבל בצורה אסרטיבית. לא להיות אגרסיבי, אבל גם לא פסיבי מדי, אלא באיזון, באמצע. על בסיס זה, הגאון רבי שלמה קלוגר מסביר גם כן מה שמיכל אמרה לדוד המלך. בספר שמואל ב' כתוב שמיכל אמרה, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לפני עיני כל העם. והנה מיכל טוענת, אתה דוד, אתה מבזה את עצמך בפני כל אחד, אתה מפזז ומחרקר בכל עוז עם התורה. והיא התגוננה, מה פתאום כך אתה עושה? דוד אמר לה, נכון, אבל כל מה שאני שוחק, כל מה שאני שמח, זה בגלל שאני לפני השם. אם אני לפני השם, אז זה בסדר. מהדברים האלה, אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, דוד המלך הסכים לטענה של מיכל, אסור היה לו לבזות את עצמו בפני כל העם. לכן דוד המלך אומר לה, ששיחקתי לפני השם. השמחה שלי היא לפני השם. בעיקר דבריה של מיכל, היא צודקת. האדם לא צריך לבזות את עצמו, אלא היות שמדובר על כבוד השם, אז היה מותר לו למחול על כבודו. ישנו עוד הסבר נהדר, מה הכוונה? אל תיבז לכל אדם. המדרש שמואל כתב, בן עזאי אומר, אל תיבז לכל אדם. בן עזאי הוא גם זה שאומר, תברח מן העבירה, ויבורח מן העבירה. איזו עבירה? אפילו עבירה קלה, כי עבירה קלה עשויה לגרור אחריה עבירות חמורות, רחמנא ליצלן. כך זה בין אדם למקום, כך יש גם בין אדם לחברו. האדם רואה איזשהו חבר שהוא בעיניו של המבזה בזוי, אותו אדם הוא בזוי, לכן הוא מרשה לעצמו לבזות אותו, זו בעיניו עבירה קלה, אותו מצווה לבזות. כמו שמצינו שמצוות ואהבת לרעך כמוך היא מצווה שהיא כוללת הרבה מאוד ממצוות התורה, כך גם כן המבזה את רעהו הוא מבטל מצווה חשובה כל כך של ואהבת לרעך כמוך, והוא מתחיל מדברים קטנים, הוא מבזה את מי שבעיניו ראוי לביזיון. לכן זו נקראת עבירה קלה בעיניו. לכן אומר בן עזאי, מצד אחד, הוי בורח מן העבירה. איזו עבירה? עבירה קלה. עוד הוא אומר, אל תיבז לכל אדם, כי אתה מרגיש שאתה יכול לבזות בני אדם שהם קלים, שהם לא חשובים, זו עבירה קלה בעיניך. לכן, אל תיבז לכל אדם, גם מי שבעיניך ראוי לביזיון, תהיה בורח מן העבירה. ועוד אמר בן עזאי, הווי רץ למצווה, אפילו מצווה קלה. ועוד הוא אומר, אל תמפליג לכל דבר. מה הכוונה? אם בא לידך מצווה, אפילו מצווה קלה, פשוטה, בעיניך נראית, לא כל כך חשובה. אל תהי מפליג לכל דבר. מפליג הכוונה היא, מרחיק אותה. אל תרחיק את עצמך מהמצווה. תחזיק בה. אל תשחרר. למה? את לעשות להשם, אפרו תורתך. מי שאומר שעדיין את לעשות, עוד היום גדול, את לעשות, יש עוד הרבה זמן, אפשר לעשות עכשיו, אפשר עוד 2 דקות, אפשר עוד 5 דקות, אפשר עוד 40 דקות, את לעשות להשם, יש עוד הרבה זמן לקיים את המצווה. מי שאומר כך, בסוף יהיה הפרו תורתך, הוא עוד ידחה את המצווה, עוד פעם ועוד פעם, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה, אז לא מגיע הזמן, מכיוון שהוא איבד את הרגע, את העת רצון, ואין לו יותר את היכולת לקיים את המצווה. לכן, הווי רץ למצווה, איזה מצווה? אפילו קלה, ואל תמפליג לכל דבר, אל תאמר, זה בסדר, אני יכול להרחיק את זמן קיום המצווה, לא לעכשיו, לעוד כמה דקות, כי יש מספיק זמן לכל דבר, עת לעשות להשם, יש הרבה זמן, עת זה זמן, יש עוד הרבה זמן לעשות, אל תאמר כך, כי בסוף יהיה הפרו תורתך. אז המשנה אומרת, אל תיבז לכל אדם, אל תמפליג לכל דבר, אתה לא יודע איכן תהיה איזושהי צרה, ולכן לגבי בני אדם, כל אדם כבדהו וחשדהו, לכן האדם צריך להיות בבחינת איזו חכם הרואה את הנולד. דנו הפוסקים, האם מותר לאדם לעשות ביטוח חיים? כמו שאומרת המשנה, אל תמפליג לכל דבר, אומר רבי עובדיה בר תנורה, אל תמפליג, אל תרחיק את הדברים הרעים, אל תאמר שהדבר הרע לא עתיד להגיע, תחשוש, תבדוק ותכין את עצמך ליום המחר. על בסיס זה דנו הפוסקים בנושא ביטוח חיים. בשו"ת איגרות משה כתב שאין בעשיית ביטוח חיים משום חיסרון בביטחון בהשם. עד רבה, היות שהקדוש ברוך הוא נתן דעה באדם, ובדורות האחרונים ניתנה דעה והמציאו את עניין הביטוח, ונתן הקדוש ברוך הוא את העצה הזו לבני האדם לעשות את הביטוח, זה הביטחון, זו ההשתדלות בתקופה הזו שבה אנחנו חיים, וזה כמו כל שאר ענייני מסחר שעוסק האדם לפרנסתו. ואין בזה משום חיסרון באמונה בביטחון באשם. כך העריך לומר גם בשבט הלוי, הגאון הרב אוזנר, כל דבר שהוא בטבע העולם, דאגה לעצמו, לעתיד שלו, לעת זקנותו, לילדים שלו, אין בזה משום חיסרון בביטחון. והוסיף בשבט הלוי וכתב, שרק יחידי סגולה שהם ודאי צדיק גמור, הם יכולים שלא לעשות שום השתדלות, אבל סתם בני האדם מחויבים בהשתדלות. כך כתב מרן הגאון הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע עומר. גם הוא כתב על דברי הגמרא במסכת סוטה, משחרב בית המקדש, פסקו אנשי האמונה. ומה הם אנשי אמונה? הגמרא אומרת, הכוונה לאנשים כמו רבי אליעזר הגדול, שאומר מי שיש לו פת בסלו, יש לו די צורכו לאותו היום שבו הוא נמצא, והוא אומר, מה אני אוכל מחר? הוא כבר נקרא מקטני המאמינים. היה צריך לבטוח בהשם שיספק לו מחיה ומזון לאותו יום. זוהי גמרא מסכת סוטה בדף ממחת. אבל בחידושי המערשה הוא כותב, זוהי משנת חסידים. מה הכוונה משנת חסידים? זוהי הנהגה שלא מתאימה לרוב האנשים, אלא לחסידים שהאמונה שלהם היא גדולה יותר. הם אכן יכולים להתנהל בהתנהגות הזו, בסגנון הזה. אבל שאר האנשים לא יכולים להיות כך. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהל בדרכי הטבע, ואדם לא יכול לעשות מעשה ניסים, ולכן צריך להתאים את עצמו את דרכי הטבע, ושם לפעול בדרך שהיא, בדרכי התורה והמצווה, ואז שם גם תהיה ברכת האדם. כתב רבנו המאיר בחידושיו לספר משלי, האדם צריך לתת ביטחונו בהשם בכל העניינים שלו, לא יסמוך על ההשתדלות שלו, על החריצות שלו, שלא יאמר כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, אלא יתלה את ביטחונו בריבונו של עולם. אבל יחד עם זאת, צריך שתהיה לו את הזריזות, הזריזות משובחת והעצלות מגונה. ולכן צריך מצד אחד את ההשתדלות בזריזות, והוא מחויב בכך לעבוד בזריזות. מצד שני, כמובן, לא על חשבון, אפילו מצווה קלה. עוד, אומר בעל היביע עומר, הוכחה יפה. מצינו בתוספות מסכת בבקה בדף עין, בשם רבנו תם. הם דנו באיסור להלוות ריבית. ליהודי אסור להלוות בריבית מהתורה. אבל לגויים מותר להלוות בריבית. אלא שחכמים גזרו איסור ריבית, גם בגוי. למה? כדי שלא ילמדו היהודים מהמעשים של הגויים. כתבו התוספות, בזמנם יש להקל להלוות בריבית לגויים. למה? היות שהיו חיים בין הגויים, ולא הייתה לישראל שום אפשרות אחרת להתפרנס, אלא על ידי שהם היו נושאים ונותנים וסוחרים עם הגויים, ובפרט שהיהודים צריכים לשלם מיסים גבוהים למלך ולשרים. לכן גם כשהם היו סוחרים עם הגויים, לא היו מתפרנסים בדרך כלל, אלא לקיום נפשם. למינימום, אולי קצת יותר. לכן כתבו התוספות, יש להקל בזמנם להלוות לגויים בריבית. כך כתבו התוספות, כך פסק התור ומרן השולחן ערוך ביורה דעה סימן קוף נון תת. משמע מהדברים האלה שאין בזה חיסרון ביטחון בהשם, התירו להלוות בריבית לגוי כדי להתפרנס. לא אמרו שחייב האדם לקוות לישועת השם באופן כזה שילך מחוץ לדרכי הטבע, אלא השתדלות האדם היא בתוך מעגלי החיים הידועים שיכולים להוביל את האדם לקראת פרנסה. ולכן כך פסק בשוט יביע עומר, כך פסק הרב אוזנר, כך פסק אגון רב מוישה פיינשטיין, גם בשוט לחם שלמה. הוא נשאל אם אין בעשיית ביטוח חשש משום פתיחת פה לשטן. בפוליסה כתוב, אם חס ושלום ימות, אז יהיה כך וכך. הוא השיב, אין בזה חשש של פתיחת פה לשטן. גם הריבש כתב בסימן קוף י' ד' מותר לאדם בריא להכין את עצמו לקראת יום המוות. איך? על ידי כך שהוא יכין לעצמו קבר ותכריכים. בשוט תשובות והנהגות כתב, שאם האדם עובד לפרנסתו די הצורך, הוא מצמצם בהוצאות שלו כדי שיוכל ללמוד, לא צריך לעשות ביטוח חיים. כיוון שהוא מיחידי סגולה, וכתב שלמרות שהביטוח הזה נוגע גם לבני ביתו, שאם חס ושלום ייפטר מן העולם, יהיה להם קרן לחיות. בכל זאת, כיוון שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו, לא לעשות כזה חשבון. כל זה רק אם האדם הוא באמת מצמצם בהוצאות שלו כדי שיוכל, וכל רגע בנוי ללמוד. אם זוהי ההגדרה שלו, של האדם, אם כן האדם כזה, הוא מיחידי סגולה שיכול להישען בצורה מוחלטת בעזרת הביטחון שלו בהשם, על כך שהקדוש ברוך הוא יעזור ויסייע. וכמובן האדם לא תמיד יכול לפסוק את הדברים לעצמו ועשה לחרב והסתלק מן הספק. עוד הוא כותב בתשובות והנהגות, הנידון בביטוח חיים הוא כשעושה תוכנית חיסכון, שאחרי מספר שנים יוכל לקחת את כספו עם רווחים. במקרה כזה ודאי שמותר לעשות כך, שרי זה כמו מי שמשקיע את כספו, וזה לא שייך לעניין הביטחון. אלא זו כמו כל השקעה אחרת, אמנם זה נקרא ביטוח חיים, אבל יש כאן רווחים, היות שכך זה יקרה גם כהשקעה. מצד שני, החזון איש אמר לא לעשות ביטוח חיים. הסברה שלו היא, היות שמשפטי השם מדוקדקים, ולכן, אם יש לאדם ביטוח חיים, אז כאשר רחמנא ליצלן ייפטר מן העולם, יהיה פתרון כלכלי למצוקת המשפחה. אם והיה ונגזר רחמנא ליצלן שהמשפחה תסבול מפטירת אותו אדם, וגם עליו נגזרה גזרת מוות, ואין לו ביטוח חיים, אז למרות שנגזרה עליו גזרת מוות, וגם על המשפחה נגזר שתאבד את אותו אדם, היות שאין לו ביטוח חיים, אז יהיה מצוקה כלכלית גדולה, ולכן בזכות זה הוא לא ייפטר מן העולם. ועד רבה, אם יעשה ביטוח חיים, אז רחמנא ליצלן זה יכול לקרב את פטירתו מן העולם. מכיוון שאם הוא צריך להיפטר מן העולם וגם המשפחה צריכה לאבד אותו, אלא הדבר שמונע הוא, כיוון שלא נגזרה למשפחה, גזירה רחמנא ליצלן, שיתמודדו עם בעיה כלכלית גדולה כל כך. כעת שיש ביטוח חיים, אז הבעיה היא לא בעיה. הדעות הן לכאן ולכאן, וכמובן שבעניינים כגון דע, עשה לך רע והסתלק מן הספק. ונסיים בנושא הביטחון באשם. לא פעם בני אדם מפחדים מה יהיה איתם בעבודה, בחברה, הילדים הסתבכו, המצב הכלכלי עתיד להידרדר, כל מיני פחדים, והפחדים מנהלים את החיים שלהם. הפחד מצפה שנאמין בדבר שלא ראינו אותו. האמונה החיובית והטובה מצפה שנאמין שיהיה טוב, וגם את זה לא ראינו. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל הביטחון באשם, האמונה באשם, אומרת להתרכז בחלומות, בשאיפות, במה שיכול להיות. אבל על מנת שכך הדברים יהיו, בני אדם צריכים להיות במנוחה, לא בלחץ, שלוות הבוטח, כך מכנה את זה רבנו בחיי. יש מי שדוחק את השעה, ומי שדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו. את ההשגחה הפרטית נראה. מתי? כשאנחנו נהיה שלווים, כשאנחנו נהיה רגועים. לא לנסות לשלוט בכל סיטואציה, לא להיות לחוץ לדחוק את השעה. לאדם יש את החלומות שלו, השאיפות שלו, דבר נהדר. יחד עם זאת, למזג את הסבלנות, הבגרות. להיות חרוץ, לפעול, אומר שלמה המלך, יד חרוצים, תעשיר. בתנאי שזה בקצב לגיטימי. כי אם השם לא יבנה את הבית, אז שב עמלו כל בוניו, אומר דוד המלך. אתה רוצה לבנות בית, בית וכל מה שבית מסמל, נהדר, כך צריך, לא תוהו ברעה, שבת יצרה, תפעל, תעשה. יחד עם זאת, לא פעם בני אדם, יום יום, לחוצים, עצבנים, כועסים, על עצמם או על החברה. למה? כי הם רוצים שהדברים יתבצעו מהר מדי. אנחנו צריכים לחלום, צריכים לשאוף, צריכים לעשות, צריכים לקבוע לעצמנו לוחות זמנים, אבל גם להיות גמישים שהקדוש ברוך הוא יעשה את הדברים בזמן שלו. לומר, אנחנו נעשה את שלנו והקדוש ברוך הוא יעזור וגם הוא יעשה את שלו. זוהי החלטה לתת לריבונו של עולם להיכנס אל תמונת החיים שלנו, אל חדרי הלב שלנו. ואם האדם שוב ושוב יסמוך רק על עצמו, הוא יאמר כוחי ועוצם ידי, הוא זה שאחראי לעשיית החיל שלי, האדם יהיה לחוץ. האדם יהיה עצבני, האדם יחס, למה זה לא בזמן? למה זה לא עובד? אבל ככה האדם מאבד את התהליכים, הוא קופץ לדרגות לא ראויות. לא תמיד בני אדם אוהבים תהליכים. לא תמיד הם בנויים לסבלנות. כמה פעמים בני אדם אומרים, ממחר מתחילים דיאטה, ממחר כל יום שעה הליכה, ממחר מפסיקים לעשן, ממחר עושים כל כך הרבה דברים טובים. ממחר, המחר הזה נאמר כל כך הרבה פעמים. למה? כי בני האדם לא בונים את עצמם לתהליכים, הם משלים את עצמם שממחר נתחיל דף חדש ללא הרגלים הישנים, ללא התפיסות הישנות, פתאום יהיה אדם חדש שיקום בבוקר, והוא בצורה קלה כל כך יאכל מאכלים בריאים, יהיה חייכן נחמד ויקיים קלה כבחמורה במה שקשור אל התורה ואל המצוות. זו העבודה שלנו, לאהוב תהליכים, כי אהבת התהליך היא מבטאת גם תהליכים, אמונה בריבונו של עולם. למה אני אוהב תהליכים? כי אני מאמין שלקדוש ברוך הוא יש את הקצב שלו. אני לא דוחק את השעה, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו. וכל הנדחק מפני השעה, יבוא הזמן והשעה תדחק מפניו. הקדוש ברוך הוא שם לנו חלומות בלב, נהדר. אנחנו צריכים כמו אותו תינוק שנמצא בבטן אמו. לא יום, לא יומיים, 9 חודשים. הקדוש ברוך הוא מכין את הפאזל הגדול, מכין את פלוני ואת אלמוני, את החברה, את הקהילה, את האנשים שנוכל להיפגש, לעבוד, לעשות ולהתקדם יחד. אבל צריכים לייצר את התמונה הזו. והקדוש ברוך הוא יצר את הזמן, שדברים יהיו בתהליכים. התהליכים מכינים את הקרקע. אם הלידה תהיה לא כעבור 9 חודשים, אלא 4 חודשים, אז יהיה פחות זמן, יהיה קל יותר, אבל התינוק לא יחזיק מעמד. כשאדם מנסה לקפוץ גבוה מדי, בתהליכים מהירים מדי, אז הוא מבטא את השאיפה, את הרצון, אבל גם את הכוחי, ועוצם ידי עשה את החיל הזה, אני רוצה את זה כאן ועכשיו. וכשהקדוש ברוך הוא לא בתמונה, אפשר לבנות בית, אבל שב, עמלו הבונים. למה? כי איפה שהוא יארס, בגלל הדאגות, בגלל הלחצים, בגלל הכעסים, בגלל התסכולים. כך אמרו רבותינו בגמרא מסכת פסחים. אדם, פסקו עליו גדולה מן השמיים, אם הוא כועס, מורידים אותו מהגדולה שפסקו עליו בשמיים שמגיע לו. האדם הזה, הוא רוצה להגיע לגדולה, הוא רוצה להגיע לעשייה, הוא רוצה להגיע לתחום זה או אחר בצורה טובה, איכותית, להתקדם הלאה, אבל הוא עושה זה בקצב מהיר מדי. אין סבלנות, לכן הוא כועס. והכעס גורם לו לאבד את מה שמבטא את הייעוד שלו בעולם. אפילו גזרו עליו גדולה מהשמיים. מורידים את זה. למה? כי האדם הזה צריך להתאים את עצמו לתהליכים. הדרגתיות, סבלנות, לא רק הדרך אל האושר כאן ועכשיו, אלא גם האושר שבדרך. וכך התהליך נעשה בשמחה, בנעימות, בשלווה, וכך האדם מתפתח מעצם התהליך. היו ברוכים.
כי אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.